שלום וברכה, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק אשר חילונו בו בפעם הקודמת. והוא ספר דרך השם לרבנו הרמח"ל. אחרי שסיימנו את ההקדמה, שעיקר עניינה הוא להסביר שחשוב להתחיל מן הכללים, ומתוך כך מגיעים אל הפרטים, ולא לאסוף פרטים רבים בלי לראות את הכלל. זה היה בעצם הנושא העיקרי של ההקדמה, הנושא המתודי. אנחנו עכשיו פותחים בחלק הראשון מארבעת חלקיו של ספר דרך השם, שהוא על יסודות המציאות. כן, החלק השני, בהשגחה השלישי, הנבואה, הרביעי, העבודה, אנחנו כאן עסוקים בחלק הראשון על יסודות המציאות. זה באמת דבר מאוד יומרני, אפשר לומר. לא יומרני, זה לא ביטוי נכון. שאפתני. כן? להקיף את יסודות המציאות. מי יכול להקיף את יסודות המציאות? רק מי שברא אותה, רק הקדוש ברוך הוא מקיף את יסודות המציאות. לכן צריך מיד לומר שמדובר על יסודות המציאות מבחינתנו, מבחינתו של האדם. ברור. עכשיו, כאמור, חלק גדול מהדברים שאנחנו נראה כאן בפרק הראשון, אלה הם דברים ש... כמותם יש הרבה ברמב״ם. אמנם הרמח"ל הוא מן המקובלים, ואף על פי כן יש אצל הרמח"ל נטייה חזקה כמה שיותר לאחד, לסנטז, אפשר לומר, בין הרמב״ם לבין הקבלה. בסדר? מתוך הנחת יסוד שיסודות האמונה לא ייתכן שהם יהיו נתונים על מחלוקת כותבית, תודה רבה, גם אם על נקודה מסוימת, ספציפית, זאת או אחרת, יכולה להיות מחלוקת. על זה יכול להיות שיחלקו, אבל זהו הכיוון שהרמח"ל מקדם. ובכן, אנחנו נעשה נושא מדהים, בבורא יתברך שמו. זאת שיטה סדרנית, כן? מתחילים מההתחלה. מצד האמת, זה בלתי אפשרי להתחיל מההתחלה. לרש"י יש שאלה נפלאה בתחילת התורה, והיא, מה טעם פתח בבראשית? זה השאלה הכי מוזרה שיכולה להיות לכאורה. מישהו התחיל מההתחלה, ואתה שואל מדוע הוא התחיל מההתחלה? אבל מה המובן העמוק של השאלה של רש"י? מה טעם פתח בבראשית? שכנראה אי אפשר להתחיל מההתחלה. אני תמיד מתחיל מהאמצע. אגב, את זה הבינו היטב מניחי מנייני השנים. אצל הנוצרים יש ספירה נוצרית. ואז יש תאריכים שהם אחרי הספירה, ויש תאריכים שלפני הספירה. זה דבר גם אצל המוסלמים. יש לפני ההיג'רה ואחרי ההיג'רה. כמו כן גם יש אצל כל מניחי מניינים, יש למשל היוונים היומונים לאולימפיאדות, הרומאים להקמת רומא, וגם אצלנו בתנ״ך המניין הוא בדרך כלל ליציאת מצרים, כן? בשנת כך וכך ליציאת בני ישראל מארץ מצרים, או למלכותו של המלך. אבל הרעיון להתחיל מן ההתחלה הוא רעיון מוזר לכאורה, ולכן צודק רש"י כשהוא אומר מה טעם פתח בבראשית, כי כנראה אי אפשר להתחיל מן הראשית. כי כדי להתחיל ממשהו צריך שתהיה לי הגדרה קודמת לו, ולכן תמיד יש קודם לקודם, ולכן תמיד צריך להתחיל לכאורה מתוך החוויה שבתוכה אני נתון. ולעומת זה יש חלק מן הפילוסופים שהתפתו למחשבה שהראשית ניתנת להשגה, והם בנו שיטות בנויות, שיטות מתמטיות או גיאומטריות. למשל, היהודי המסובך ברוך שפינוזה, הוא מסביר בספרו האתיקה שהוא הולך להסביר את כל יסודות המציאות על דרכם של חכמי הגיאומטריה. שחכמי הגיאומטריה גם הם מתחילים מאיזה שהן הנחות יסוד, מה שהם מכנים בשם אקסיומות, ומזה הם מוצאים את הכל. כמו כן גם היה גוי בשם רונה דקארט, פילוסוף, שללא שום ספק השפיע על רמח"ל. כן, שגם הוא מנסה קודם כל להוכיח את יסודות המציאות, ומתוך כך הוא מוציא את הנגזרות. אז האם רמח"ל, כן, מה? ממתי עם ישראל התחיל למנות מבריאת העולם? המניין מוזכר לראשונה במסכת עבודה זרה, אבל כנראה שהוא לא היה בשימוש כל כך. המניין לבריאת העולם התחיל להתקבל בערך מתקופת הגאונים. סוף תקופת הגאונים, אז התחילו יותר להשתמש במניין לבריאת העולם, אבל בדרך כלל היו משתמשים בעיקר במניין לשטרות, המניין הסלבקי, ועם הזמן המניין לבריאת העולם תפס את המקום העיקרי. מי שהכריע בעצם היה הרדב"ז במצרים. כן, זה בדיוק מה ששואל רש"י, מה טעם פתח בבראשית? והוא כן עונה. אבל מה התשובה של רש"י? מה טעם פתח בבראשית? כי יש לזה השלכה פוליטית. אם יאמרו אומות העולם, כלומר, לא, זה לא הסברה מהותית, אונתולוגית, עצמותית, שצריך להתחיל מן ההתחלה, אלא יש לנו ויכוח מר עם אומות העולם על ארץ ישראל, אנחנו צריכים להתחיל מההתחלה כדי להסביר, בלי זה זה לא ילך. כן? או במילים אחרות, כנראה רש"י אומר איזה עיקרון מאוד מאוד בסיסי, והוא שאנחנו לא מקבלים, אנחנו לא מתעניינים בשום ידיעה מטאפיזית, אלא אם כן יש לה השלכה למעשה. כלומר, אם אין השלכה למעשה, בשביל מה לך לעסוק בדבר הזה? מובן? השאלה שיכולה לעלות, זה מה עם רמח"ל? האם רמח"ל, כשהוא מתחיל מיסודות המציאות ועוד הוא פותח בכותרת בבורא יתברך שמו, האם הוא נופל לתוך הפח של הפילוסופים, חס ושלום, חס וחלילה, שמה הוא חושב שאפשר להתחיל מן ההתחלה? התשובה היא בוודאי לא. רמח"ל לא נופל לתוך הפח. אלא שרמח"ל אומר, אחרי שהתחלנו מן האמצע, רטרואקטיבית אפשר להתחיל מההתחלה. זה הכוונה, כפי שיוכח מדבריו בתוך הטקסט. כמו שעושה רמב״ם, כן, יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש שם מצוי ראשון והוא המציא כל נמצא וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מהמיטת הימצאו. ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי אין שום דבר יכול להימצאות, ואם ייבטלו כל המצויים לא ייבטלו לביטולם שכולם צריכים למצוא אותם בו והוא אינו צריך להם. הוא שהנביא אומר וכו' וכו', וידיעת דבר זה מצוות עשה שנאמר, אנוכי השם אלוהיך. אז בעצם אל תגיד לי שזה יסוד הסודות ועמוד החוכמות. בעצם אתה שמעת אנוכי השם אלוהיך. עכשיו רטרואקטיבית אתה משיג מזה שיסוד היסודות ועמוד החוכמות ידע שיש שם מצוי ראשון. ברור. אבל החשיבה על ראשית היש לא מתחיל, היא איננה טבעית, היא איננה מובנת מאליה בנפש האדם, אבל רטרואקטיבית מותר לנו לדבר על מציאות השם בתור ראשית כל ההתבוננות. אבל זה בוודאי לא מתחיל ככה. מדוע? הרבה פעמים אנשים אומרים, יש לי שאלות באמונה, הייתי רוצה קודם כל שתוכיח לי את הנקודה הראשונה. יש אלוהים או אין אלוהים? אחרי זה נמשיך הלאה. כן? אבל זה באופן קיומי זה ממש לא עובד ככה. השאלה האמיתית איננה אם יש אלוהים או אין אלוהים, אלא השאלה אם אלוהים מדבר או לא. כן? אחרי שנדע שהוא מדבר, אולי נדון גם אם הוא קיים, אבל קודם כל לדעת שהוא מדבר. ההוכחה שהנסיך הקטן היה קיים, זה שהוא רצה כבשה, ומי שרוצה כבשה זה אומר שהוא קיים. אז ניתן לומר גם באותה עמידה, ש... מה? זה לא ברור לכם? ביותר כמו שאנחנו יודעים על יעקב אבינו, שהייתה לו כיפה. אז רטרואקטיבית, אנחנו יכולים לדבר, מאחר שנפגשנו עם הדיבור, והדיבור הוא אכן עובדה ממשית, מתועדת, שניתנת ל... לדיון, אז אנחנו יכולים גם להניח הנחות יסוד מהסוג יש אלוהים וכדומה, למרות שכאמור הקטגוריות האלה הן לא מדויקות ואפילו מטעות. עד כאן ברור? טוב, אז אם זה ברור אנחנו רשאים לקרוא את ההתחלה. כל איש מישראל, אני לא הבנתי כלום. כל איש מישראל, טוב נמשיך הלאה. צריך שיאמין. זה היה מונח בתמיהה שלי. נכון? אבל אני קודם כל קורא את המשפט, אחרי זה נדון. כל איש מישראל צריך שיאמין וידע. גם זה לא ברור, שיש שם, זה כבר לשון הרמב״ם, יש שם, זה הסגנון הרמב״מי, זה מושפע מן השפה הערבית, בערבית, כן? אנשים עשו פלפולים שלמים מהמילה שם, אבל זה אין מה לבריאות, אין מה לפלפל, הכוונה יש. ויש שם זה כמו יש. יש שם מצוי ראשון קדמון ונצחי, והוא שימציא וממציא כל מה שנמצא במציאות, והוא האלוה ברוך הוא. טוב, אז זה דבר תמוע מאוד. אם מסתכלים ברמב״ם, בהלכות יסודי התורה, איך הרמב״ם פותח? יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע. האם הוא אמר, מי צריך לדעת? לא. הוא אומר, יש אלוהים. אחר כך הוא מוסיף, תדע לך שהאלוהים הזה הוא אחד, ואין לו גוף. וזה מצווה לדעת את זה. אחר כך הוא מוסיף, אגב, זה שיש אלוהים, איפה המצווה לפי הרמב״ם שנאמר? לא שומע. אנוכי השם אלוהיך. זה נכון. הוא כותב, וידיע דבר זה שמצוות עשה שנאמר, אנוכי השם אלוהיך. מישהו מכיר את המשך הפסוק? אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. הרמב״ם חותך את הפסוק. הוא לא מוסיף את הרקע ההיסטורי אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אחר כך כשהרמב״ם כותב שהאלוהים הוא אחד, אז הוא אומר, ידיעת דבר זה, מצוות עשה שנאמר, מישהו יודע מה הפסוק? איפה הפסוק שבו כתוב שהשם אחד? יפה. נאמרו פה שלוש תשובות בציבור. אחד הבחורים העונים אמר שהפסוק של הרמב״ם זה שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד. אתה אמרת שהוא אמר השם אחד. יש בחור שלישי שהתנדב לומר את האמת. הרמב״ם כותב שנאמר השם אלוהינו השם אחד. מה השמיט הרמב״ם? את שתי המילים שמה ישראל. כלומר אנחנו רואים באופן עקבי שהרמב״ם כשהוא רוצה ללמד אותנו אמיתות מוחלטות, הוא מנתק את האמיתות האלה מהרקע ההיסטורי של אמירתם. שמה ישראל, זה המסגרת שבה אנחנו יודעים שהשם אלוהינו השם אחד. אבל זה שהשם אחד, זאת אמת אבסולוטית. אז אל תגיד שמה ישראל. כמו כן, זה שהוא קיים. אנוכי השם אלוה אחד. מה אתה צריך להוסיף אשר הוצאתיך מארץ מצרים? כלומר, הידיעות האלה הן אוניברסליות. אחר כך הוא מוסיף, האל הנכבד והנורא הזה, מצווה לאהבו ולהיראה אותו, שנאמר, ואהבת את השם אלוהיך, ונאמר, את השם אלוהיך, תראה. בינתיים הרמב״ם, בארבע המצוות האלה, לא אמר לי בכלל, האם המצווה, האם המצוות האלה מכוונות לעם ישראל, או לא לעם ישראל. צריך לדעת שיש אלוהים, שהוא אחד, שאין לו גוף, שצריך לאהוב אותו, צריך להיראה אותו. ואיך אוהבים אותו, איך יראים אותו, יש שם דיון שלם. ולבסוף כותב הרמב״ם מצווה נוספת, כל בית ישראל מצווים לקדש את השם הגדול. כלומר מצוות קידוש השם ואיסור חילול השם. כן? ואז הוא כותב הרמב״ם, כל בית ישראל מצווים. כלומר פה יש הבחנה מאוד ברורה מבחינה סגנונית. בין החיוב האוניברסלי לבין החיוב של קידוש השם. כך שניתן כמעט לומר שהמאפיין את סגולת ישראל לפי הרמב״ם זה מסירות הנפש. שאדם מוכן לקדש את השם. אני אומר כמעט, כי יש מי שטעה לחשוב שהגדרת סגולת ישראל לפי הרמב״ם זה המצווה של קידוש השם. דברים האלה אין להם שחר כלל וכלל. כי אז תשאל השאלה למה אלה נצטבו ואלה לא. אז ברור שמדובר על סימפטום ולא על מהות. אבל בכל זאת, זה אומר משהו מעניין, שמצוות ידיעת השם היא אוניברסלית. מה עושה לנו רמח"ל? כל ישראל צריך, כל איש ישראל, איש מישראל צריך. כן? שימו לב, רמח"ל, הוא לא כותב את הדברים על דרך ההזדמן, בכאילו. הוא יודע טוב מאוד מה שהוא עושה, והוא בעצם בזה חולק על הרמב״ם. כמובן? הוא אומר, כל איש מישראל צריך לדעת שיש אלוהים. מה עם הגוי? הוא צריך לדעת שיש אלוהים? עדיף שהוא לא ידע. כי אם הוא ידע, מה יקרה? הוא יהפוך את זה אוטומטית לעבודה זרה, הוא ימציא תיאולוגיה. כן. זאת אומרת, אנחנו אומרים, יש גמרא במסכת מגילה שאומרת כך, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. זאת אומרת, אתה כופר בעבודה זרה? זה סימן שאתה מודה, באופן משתמע, אתה מודה במציאות השם. זאת אומרת, אנחנו מעדיפים שאתה תהיה אתאיסט, כן? הרי האתאיסט, אין לך כופר בעבודה זרה גדול מזה. אברהם אבינו היה האתאיסט הראשון כנראה, כן? הוא כפר בכל האלים. אתם יודעים שטציטוס הרומאי כותב שהיהודים הם העם הגרוע ביותר בעולם, כי הוא בז לכל דבר קדוש. לא מוכן לכבד את האלים. איזה בושה זאת. אפילו להקריב קורבן לכבוד, לכבד את הקיסר בקורבן. לעבוד לקיסר הם לא מוכנים. ממש לא יפה. כן? זאת אומרת, אברהם אבינו היה אתאיסט אמיתי. והאתאיזם של אברהם אבינו הוא האמונה. כן? זה תוכן האמונה. ולכן אצל הגויים מצאנו שיש מצווה בשבע מצוות בני נוח שלא לעבוד עבודה זרה, לא מצאנו מצווה חיובית של אמונה במציאות השם. למרות שיש בין הגאונים ובין הראשונים שכתבו את זה, שכן יש מצווה לגוי לדעת את השם, כי מצווה משתמעת, אף על פי כן זה לא נאמר. כן? זה לא נאמר במפורש. וזה כנראה משום שאנחנו מתייראים. גוי מדבר על אלוהים, עדיף שתתרחק, לך תדע מה הוא מתכוון. לעומת זה, גוי שלא רוצה לדבר על אלוהים, הוא גוי נורמלי. עכשיו צריך להבין מה פירוש המושג להאמין במשהו. כן, הרב קוק מסביר במאמרי ראייה, שלהאמין בדבר, או בתוכן כלשהו, זה הכוונה שאותו תוכן שאני מאמין בו, משנה באופן מהותי את חיי, באופן שאם אני אסיר את זה מחיי, לחיי יש משמעות אחרת או אין משמעות אפילו. כן? אז אצל היהודים מציאות השם היא משמעותית עד כדי כך שבלעדי זה אין תוכן לחיים. אצל הגויים עדיף שהם לא ידברו על זה כי זה פשוט רק מפריע לחיים. מציאות האלוהים היא עול כבד, דבר שמכביד. מובן? אהו, מובן מה שאני אומר? טוב. לכן יש פה אמירה מאוד אמיתית. כל איש מישראל צריך להאמין בשם, יותר מזה. זה אומר כנראה שזה לא הדבר המובן מאליו, כפי שהרמב״ם כותב, יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע, אפשר גם לא לדעת. כלומר, כי הרמב״ם, למשל, בהלכות עבודה זרה, מתאר את האנושות כבעלת היסטוריה של אמונה בשם שהידרדרה לעבודה זרה. כן? כלומר, פעם האמינו כולם בייחוד השם, ואחר כך זה יידרדר, ואברהם הוא המשיב את האמונה אל מקומה. מבחינה היסטורית אין לנו ראייה לדבר הזה. ייתכן גם לומר שעבודה זרה היא ההבחנה המקורית של האדם. כן, מה אתה אומר? כן, אתה, עם הכיפה. אני אנסה להבין את שאלתך כי לא ניסחת אותה באופן מושלם. אתה מרשה לי? אתה שואל, אם יש מצוות לבני נוח, משמע שיש מישהו שנתן אותם. בסדר? זו השאלה. אז אם כן, הם מאמינים בשם? עד כאן שאלתך? או שלא הבנתי אותך נכון. זה כן או לא? בטוח שזו השאלה שלך? כי הכנסת משהו עם אברהם אבינו, לא הבנתי. טוב. בסדר, אוקיי. כי אני יכול לענות על שאלה רק אם אני יודע מה היא, אתה מבין? טוב, דבר מעניין, ברשימת המצוות של בני נוח, המצווה הראשונה היא שאין עבודה, לא להאמין בעבודה זרה, נכון? לבטל עבודה זרה. אצל היהודים המצווה הזאת גם קיימת, והיא המצווה השנייה, נכון? הרמב"ם כותב, מצווה לדעת שיש השם, וגם יש איסור לעבוד לזולתו. כל המעלה על דעתו שיש אלוה זולתו עובר על מצוות לא תעשה שנאמר לא יהיה לך אלוהים אחרים. זאת אומרת, אצל הרמב״ם אין מניעה לומר שיש גם מצוות מציאות השם, גם איסור עבודה זרה. ואצל רשימת שבע מצוות בני נוח נמצא רק המצווה השנייה. אז כאן, על עוד דבר הוא. מצד שני, אומר הרמב״ם, שבע המצוות של בני נוח הם צריכים להאמין שהשם ציווה על כך בתורתו. הנה סתירה פנימית בדברי הרמב״ם, שהשם ציווה בתורתו על ידי משה. תהיתי? כן. ההסבר הוא שהמושג של אמונה איננו מושג לוגי, אלא הוא מושג חווייתי. אני אסביר לך את זה על ידי דוגמה מהמאה ה-20. היה גוי אחד בשם ז'אן פול סארטר, ובעברית סארטר. הוא היה פילוסוף. פילוסוף אקזיסטנציאליסטי, אפשר לומר, גדול הפילוסופים בעולם המערבי במחצית השנייה של המאה ה-20. במשך כמעט 50 שנה, האיש הזה שלט בכיפה בתחום הפילוסופי, הוא היה נחשב לגדול הפילוסופים. פילוסוף אקזיסטנציאליסטי ואתאיסט. עד כאן אתה עוקב אחריי? כן, כן. פילוסוף, אתאיסט, אקזיסטנציאליסט. ובסוף ימיו הוא אמר שהשיטה שלו נכשלה, אין תקווה לעולם, יש סכנה של מלחמת עולם שלישית, לך תדע לאן האנושות הולכת. הוא אומר, והתקווה האחרונה שנותרה לעולם זה עם ישראל והאמונה שלו באל אחד, עולם הבא, תחיית המתים. זה התקווה. שואל אותו תלמידו היהודי ברעיון, איתו אומר לו, איך הגעת לרעיונות כאלה? קצת מוזר, לא? אתה הרי, זה לא בדיוק אתה. הוא אומר, כן, אבל הכרתי יהודים, אותך למשל. כן? עכשיו, מה שמדהים זה שגם אחרי האמירות האלה, סארטר נשאר אתאיסט. ללמדך שלהיות אתאיסט זה לא עניין של חוכמה, אלא של חוויה. הוא חווה את האתאיזם, כי זה צורת החיים שלו. אבל הוא אומר, זה חשוב שיש מישהו שמאמין בזה, שמאמין במציאות השם. זה ברור או לא ברור? לא לגמרי. מה? פחות או יותר. זאת אומרת, יש דברים שהם לא הצהרה מדעית או פילוסופית, אלא דברים שהם חוויה. אז יש אדם שאומר, אני מאמין באלוהים, אבל זה חסר משמעות בשבילו. פשוט הוא מאמין כי אמרו לו שיש. זה לא אומר לו כלום. יש אחד אחר שזה בעל תוכן אמיתי עבורו. אז הראשון שזה חסר תוכן עבורו, נוכל להגיד שהוא אתאיסט באמת. ברור? טוב, בבקשה, דבר. מה, מה?
מה קורה
כשאמרנו איזה חוויה? אפשר לחייב את זה בתור מצווה? אפשר לחייב חוויה למי שהיא שייכת לו. למשל, יש מצווה לאהוב. שמת לב לזה? ואהבת לרעך, ואהבתם את הגר, ואהבת את השם אלוהיך. אהבה זאת חוויה, לא? איך אפשר לצוות על זה? מכאן אתה למד שאפשר לצוות על חוויות. בסדר? איך מגיעים לאהבה? איך מגיעים לחוויה של האהבה?
אהבה, אמונה.
איך מגיעים לחוויה של אהבה ואמונה? כן? זאת השאלה שלך. תודה. לפחות הבנתי בסוף. איך מגיעים לזה? אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, אינו אוהב את השם אלא בדעת שידעהו, ולפי הדעת תהיה האהבה, אם מעט, מעט, ואם הרבה, הרבה. לפיכך, צריך לייחד את עצמו לחוכמות המודיעות לו את קונו, כפי שביארנו בהלכות יסודי התורה. סליק הלכות תשובה. בסדר? בבקשה, אז זה לימוד, יש לימוד מסוים. כן, בבקשה, דבר.
אני רציתי לשאול, למה הכרח לומר שהרמח"ל והרמב"ם פולטים? אפשר לומר שכמו שהמהר"ל הסביר בהקדמה שלו, שהספר הזה בשביל עם ישראל, כלומר, לעבוד להם את הדרך לעבוד את השם בצורה הכי מדויקת שיש. והרמב"ם בתוך פסק הלכות, הוא מסביר
היא גופה קשיא. למה שרמח"ל יצמצם את הודעת האמת לעם היהודי בלבד? לא, אם הדברים האלה הם אמיתיים, אז הוא לא יכול לייחד את הספר ליהודים בלבד.
אבל בתוך הספר יש תוכן גם שלא שייך לגוי.
גם במשנה תורה. אז זה לא עובד. טוב, עד כאן להיום. שלום.